אתם על כל השפלה, 103.6 FM, ברדיו, באינטרנט ובאפליקציה.
סמים פסיכואקטיביים, או בקיצור סמים, הם חומרים כימיים שהמקור שלהם צמחי או סינתטי, והוא משפיע על התהליך המנטלי ועל ההתנהגות של האדם. השימוש בהם נעשה בדרך כלל מתוך סקרנות, או להשיג עלייה מהירה במצב רוח, כמו הנאה ועלייה בחשק המיני. השימוש בהם נעשה גם כטיפול תרופתי עצמי, לא להתייעצות עם רופאים, כדי להתגבר על מצבים כמו חרדה, דיכאון, פוביה חברתית ועוד.
במדינות כמו הולנד, צפון קוריאה, ספרד ואורוגוואי, השימוש בהם מריחואנה חוקי. לעומת זאת, במדינות כמו סינג סינגפור, איראן וערב הסעודית, מוציאים להורג אנשים על החזקת סמים. בישראל חלו לאחרונה שינויים בחוק, המתיר שימוש עצמי בסוגים מסוימים והתייחסות המשטרה לעבירות הסמים כאשר מדובר בסמים קלים. כדי להבין את הנושא יותר טוב, איתנו נמצא אביב מזרחי, עורך דין פלילי. שלום אביב.
בוקר טוב, נועה.
אז השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך זה, רוב הסמים הבלתי חוקיים נמצאים תחת פקודת הסמים המסוכנים. תוכל להסביר לנו יותר על הפקודה הזאת?
אוקיי, אז פקודת הסמים המסוכנים היא למעשה, זה חוק, אוקיי? זה החוק הישראלי שמסדיר את נושא הסמים במדינת ישראל. במסגרת הפקודה יש גם הוראות רגולטוריות לגבי ייבוא וייצור חוקי של חומרים, ומה שיותר מעניין לנושא שלנו, שהיא כוללת גם את ההגדרות החוקיות לעבירות הסמים, וגם את העונשים שקבועים לצד העבירות. עכשיו, אני אגיד לך שבניגוד לעבירות הרוב, העבירות הפליליות בישראל, באמת, העבירות הסמים מוגדרות בפקודה. העבירות האחרות מוגדרות בחוק העונשין, ובמובן הזה באמת עבירות הסמים בישראל הן מיוחדות, שהן בחוק נפרד משלהן, וגם לצד ההגדרה של העבירות, יש בפקודה פירוט של פירוטים כימיים של תרכובות לגבי כל סוג סם, ומה שיותר מעניין זה שהפקודה כוללת רשימה של סוגי סמים לצד כמויות הסמים שמעבר להחזקה שלהם זה כבר לא נחשב להחזקה לצריכה עצמית. לדוגמה, אני מניח שסם הקנאביס אולי יעניין אותך, כי זה סם נפוץ שמשתמשים בו הרבה. אז הפקודה קובעת שמעל 15 גרם של קנאביס או חשיש זה כבר לא החזקה לצריכה עצמית.
ובקשר לקנאביס, אני ראיתי כתבה על בחור שנתפס עם כמעט קילוגרם קנאביס. הוא ברח משוטר ונמצא נוהג תחת השפעת סמים. והעונש שהוא קיבל זה 4 חודשי עבודות שירות. איך זה הגיוני שהוא קיבל רק 4 חודשי עבודות שירות ולא הלך לכלא, שהוא נתפס עם כמה עבירות?
אוקיי, אז קודם כל נכון, זה תיק שאני הצגתי בו בבית משפט שלום ברחובות. התיק שאת מדברת עליו, הבחור נתפס בנס ציונה. חשוב להבין שיש הבדל בין העונשים שגבוהים בחוק לבין מה שבתי המשפט מטילים בפועל על נאשם שנתפס עם סמים או אפילו סוחר בסמים, כל דבר כזה. יש הבדל, לדוגמה, בחוק, בפקודת הסמים המסוכנים, היא קובעת למעשה שעבירה של החזקה שלא לצריכה עצמית, כלומר מעל 15 גרם, זה עבירה שהעונש שלה הוא 20 שנות מאסר. אבל אתם מדברים על עונש מקסימלי. כלומר, זה הרף העליון ששופט יכול להטיל על בן אדם שמורשע בעבירה כזאת. בפועל, בתי המשפט באמת נותנים עונשים שונים לחלוטין, וברוב המקרים די רחוקים מהעונשים האלה שקבועים בחוק. במקרה שאת מדברת עליו, זה באמת היה בחור צעיר, שהמקרה היה בתקופת הקורונה, הוא באמת נתפס עם קרוב לקילוגרם קנאביס ברכב, הוא גם ברח משוטר. זה בחור שעשה שיקום, עשה טיפול, לובה על ידי שירות מבחן. תראית מה זה שירות מבחן? אז שירות מבחן זה באמת גוף, זה גוף של המדינה שמסייע לבית משפט גם בעניין של עונשים לנאשמים בעבירות פליליות וגם בעניין של מעצר, כלומר אם לשחרר נאשם למעצר בית או לא. וברוב, הרבה מאוד תיקים פליליים בישראל, אני רוצה להגיד ברוב התיקים, רוב התיקים המשמעותיים לפחות, תיקים רציניים, אז משפט יבקש חוות דעת על הנאשם משירות מבחן לפני שהוא נותן את העונש. שירות מבחן יכול להמליץ על טיפול, על שיקום, תוכנית טיפולית לאותו נאשם, הוא מאבחן אותו גם בהתאם לאישיות שלו, לגיל שלו, מצב משפחתי וכו'. במקרה הזה מדובר בבחור צעיר, שזו הייתה עבירה ראשונה, והוא עשה טיפול עם שירות מבחן, ושירות מבחן המליץ להטיל עליו ענישה שיקומית, שלא כוללת מאסר בפועל. ובסופו של דבר, גם התביעה שראתה את התזכיר, אני מקצר לך את זה, זה תיק שהתנהל קרוב לשנתיים, אז התביעה הסכימה שבמקרה שלו אפשר להעדיף שיקולים שיקומיים, ובגלל הגיל שלו וכו', ובאמת לסיים איתו בעבודות שירות ולא מאסר בפועל. כמובן שהם התחילו את התיק, הם דרשו מאסר בפועל בגלל החומרה של העבירה, קילו קנאביס ובריחה משוטר וכו'. אז זה מורכב, ענישה בתיקי סמים, לשיקום יש משמעות מאוד משמעותית.
בתור מישהי שעבר על הרבה חוק, על הרבה עבירות, כן. אבל עדיין, אפילו שזו עבירה ראשונה, זה לא אומר שמותר לו, ואפילו שהוא עבר את כל הדברים, הוא סיכן חיים.
קודם כל, אם ראית את הכתב אישום, אז הוא בהתחלה ברח מהשוטר כאינסטינקט ראשוני.
נכון, ואז okay, הוא אמר שהוא לא התכוון.
כן, כן, הוא עצר בצד הדרך, ובאמת אם הוא רצה להמשיך לברוח ולסכן חיים, כמו שאת אומרת, אז הוא יכל לעשות את זה. אבל בסופו של דבר, שהוא הבין את הסיטואציה, והוא הבין שהוא נמצא, כלומר ששוטר... נוסע אחריו עם ניידת, אז הוא באמת עצר בצד, וכמו אפשר להגיד, הסגיר את עצמו, עצר ונעצר ושיתף פעולה וכו'. יש מקרים הרבה יותר חמורים של סיכון חיים. פה באמת האינסטינקט הראשוני שלו היה לברוח, הוא מיד תוך דקה הבין את הטעות ועצר בצד וחיכה לשוטר, ובאמת נעצר ונעזק וכל מיני דברים. שוב, בסופו של דבר צריכה להבין גם שהתיק הזה מסתיים שנתיים אחרי המעשה, גם לתביעה לקח זמן להגיש כתב אישום, ובסופו של דבר יש משמעות שאותו צעיר, בין העבירה לבין הרבין שלו בסופו של דבר בבית משפט, גם לא עשה עבירות, שזה גם הוכיח שהוא בדרך טובה, עשה טיפול עם שירות מבחן, השתתף אגב בקבוצה שהיא לדעתי, זה פעם ראשונה בארץ שאני נתקל בה, זה קבוצה גם חדשה שמשלבת צעירים עוברי חוק עם גלישה, עם גלישת גלים, שזה קבוצה טיפולית, שהם עושים שיעור גלישה, ותוך כדי יש להם גם מטפלים, שמדברים איתם על העבירות, איך לא להגיע למקומות האלה ולמצבים האלה, מאוד מעניין. ובית משפט התרשם מזה, וגם התביעה. ואני חושב שזה נכון, כי עובדה שהוא בסוף להכניס בחור צעיר לכלא או לשקם אותו, אני חושב שמה שיותר טוב לחברה זה לשקם אותו, לוודא שהוא לא יעשה עוד עבירות, כי הכלא לא באמת מרתיע אנשים.
ולשאלה הבאה, האם יש הבדל בין סמים קשים וסמים קלים מבחינת החוק?
אז ככה, מבחינת החוק חשוב לציין שלמעט ההבדלים בכמויות, כמו שאני אמרתי לך, שיש לדוגמה קנאביס 15 גרם החזקה לצריכה עצמית, ובסמים אחרים המספרים הם שונים, אז החוק לא מבדיל בין סוגי הסמים לחומרת העבירה. בפקודה לא כתוב על הירואין, יש עונש יותר חמור מקנאביס, אוקיי? זה לא כתוב בחוק, זה לא כתוב בפקודת הסמים המסוכנים. מה שכן, בית משפט בהחלט מבחין בין סוגי הסמים לעניין העונשים, ויש הבדלים מאוד מאוד משמעותיים בענישה בבית משפט. זה לא משהו שהוא כתוב בחוק, אבל זה משהו שהוא בפסיקה של בית משפט, ובהחלט בן אדם שיתפס עם הירואין, צפוי לעונש חמור בהרבה מאדם שיתפס עם קנאביס. זה נכון גם לגבי קוקאין, גם לגבי כל הסמים הכימיים של הכדורים, MDMA, כל הסמים הפסיכודליים, שנחשבים יותר חמורים בהשוואה לקשיש או קנאביס. יש הבדל, ההבדל הוא בבית משפט, ההבדל הוא לא בחוק עצמו.
כמו שהזכרתי, במדינות כמו סין, איראן וערב הסעודית מוצאים להורג אנשים על החזקת סמים. ובישראל הסמים מחוץ לחוק. אז איפה זה שם אותנו?
אז לפי מה שידוע לי, אני לא בקי בחוקים של המדינות האלה, אבל לפי מה שידוע לי, באמת תוצאות להורג במדינות עולם שלישי כאלה ואחרות, זה יותר, יש גם תאילנד, אני חושב, גם שמעתי, ראיתי כמה כתבות, זה יותר במקרים של סחר בסמים, בכמויות גבוהות, כלומר עבירות חמורות, זה לא שכל אחד שיתפס עם איזה כמה גרמים יוציא אותו להורג, זה מה שידוע לי. ושוב, אני לא בקיא, אבל זה מה שזכור לי. בישראל כמובן שהמצב הוא שונה לחלוטין. בישראל העונשים שלא תיתי, יש גם מקרים, תיקי סמים שמסתיימים בעונשים מאוד גבוהים, מאוד חמורים, אבל בישראל לא מטילים עונש מוות על עבירות סמים. העונש המקסימלי לצד רוב עבירות הסמים, אם זה סחר, יבוא, יצוא, החזקה של כמויות גבוהות שלא צריכה עצמית, העונש המקסימלי הוא 20 שנה. זה יכול להגיע לעונש הזה במקרים קיצוניים, רוב המקרים זה לא יגיע לזה, שוב תלוי בסוג הסם, בכמות, אם זה סחר בכמות העסקאות וכל מיני גורמים כאלה, אבל לא קרוב לעונש מוות. במובן הזה אפשר להגיד שישראל היא יחסית למדינות שדיברת עליהן, היא יחסית מדינה ליברלית.
תודה רבה אביב על השיחה הזאת.
תודה שהעלית אותי.